המתיחות בסביבת גבול הרצועה עדיין נמשכת. מהנגב, כאן רמי שני. הגבלות התנועה בעוטף עזה עדיין בתוקף. מדובר בהגבלות שהוטלו על הנסיעה בכבישים ובשטחים שליד הגבול כדי למנוע חשיפה לאפשרות של ירי צלפים או פגיעה טילים נגד טנקים בכלי רכב ישראליים.
הותר לפרסום שמו של חייל צהל שטבל למוות באשקלון, כאן דורון קדוש. רב תוראי רועי קוגלמס, זיכרונו לברכה, בן 19 מירושלים, המשרת בפרקליטות הצבאית, טבל למוות בברכה במהלך נופש מטעם הצבא. חבריו סיפרו כי היה חייכן ומצחיק, בעל מעוף ורגיש. נסיבות האירוע נמצאות בחקירת המשטרה הצבאית.
היסטוריה בכחול לבן. האצן הישראלי בלסינג אפריפה זכה במדליית הזהב באליפות העולם עד גיל 20 בריצת 200 מטר, כאן בר פלג. אפריפה עצר את השעון על 19 שניות ו-96 מאיות, ובכך הוא שבר את השיא של האליפות. מדובר בהישג חסר תקדים, והוא הישראלי הראשון שזוכה במדליה בריצות קצרות. שני אצנים בלבד השיגו תוצאה טובה משל האצן הישראלי בהיסטוריה של התחרות.
בסוף השבוע ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, עם התחזית כאן שילה רוזנפלד. היום ומחר תחול הקלה בעומס החום, אך היא לא תהיה משמעותית. ביום ראשון תירשם ירידה בטמפרטורות והקלה נוספת בעומס החום הקיצוני.
בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
בוקר טוב לכם, 7:02 בגלי צהל, אנחנו במהדורת סוף השבוע של בוקר טוב ישראל, פותחים כמובן במתיחות בדרום, הגבלות בעוטף עזה נכנסות ליומן הרביעי, הכוננות בשיאה, מחשש לירי צלפים או ירי נונטט של פעילי הג'יהאד האיסלאמי, צהל תגבר אתמול את הכוחות, מחשש להסלמה ועוצר יציאות הוטל בחלק מהיחידות, בעורף בינתיים הופרה שגרת החיים מבלי שנורתה יריעה אחת. בשיחה עם ראשי רשויות הדגיש ראש הממשלה לפיד, לא ניתן למצב להימשך זמן רב. אנחנו עכשיו איתך דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא עם כל העדכונים, שלום.
שלום נורית, זה כבר הבוקר הרביעי של השקט המתוח והמוזר הזה בעוטף עזה, וגם היום הגבלות התנועה הנרחבות על האזרחים עדיין חלות ללא כל שינוי. ביממה האחרונה התחלנו לראות פעולות שננקטות בצהל ובמערכת הביטחון כהכנה לאפשרות של הסלמה. צהל תגבר את הכוחות באוגדת עזה והקפיץ לגזרה כוחות חיר, שריון, תותחנים, הנדסה ויחידות מיוחדות. הוטל גם עוצר יציאות על חלק מהלוחמים שישארו במהלך סוף השבוע בבסיסים באזור. המהלכים האלה נועדו להתכונן לכל תרחיש, כשבצמרת המדינית מבהירים ראש הממשלה ושר הביטחון, לא נקבל את המצב הזה לאורך זמן, ולא נירתע מהפעלת כוח כדי להחזיר את שגרת החיים בדרום. אבל בהקשר הזה נורית, בינתיים ממתינים בישראל עם פעולה צבאית התקפית, ונוקטים בשלב הזה רק בצעדי הגנה ומוכנות. יש מלטים של חיל האוויר שחגים מעל שמי הרצועה בניסיון לאתר חוליות נונטט ושיגור רקטות ולסכל אותן מבעוד מועד, מה שעדיין לא קרה, וגם ממשיכים בניסיונות למצות את הערוץ של התיווך המצרי. לג'יהאד האיסלאמי יש כמה דרישות, כמו שחרור של עציר מנהלי שובט רעב ודרישה לביקור במעצר של בכיר הג'יהאד שנעצר בסאם סעדי. אלה דרישות שבישראל דוחים על הסף ולא מוכנים לקבל, ולכן גם אנחנו לא רואים איזושהי פריצה דרך במישור הזה. ההבנה במערכת הביטחון היא שייתכן ולא תהיה ברירה, אלא לנהל סבב הסלמה מול הג'יהאד האיסלאמי, והדבר הזה עשוי לקרות במהלך הימים הקרובים. כרגע בישראל ממתינים לראות איך תתפתח התמונה במהלך סוף השבוע. בינתיים נראה שכל עוד אף אחד מהצדדים לא ינקוט פעולה כלשהי, המצב הזה יישאר על כנו.
תודה דורון, ואנחנו עכשיו עם אלוף במילואים עמוס ידלין, מי שהיה ראש אמן והיום הוא חוקר בכיר באוניברסיטת הרווארד, שלום לך.
בוקר טוב נורית, בוקר טוב למאזינים.
אמר דורון שיש המעריכים שיכול להיות שלא תהיה ברירה אלא להיכנס לסבב הסלמה, והשאלה היא האם כדי לשבור את מה שקורה עכשיו, שזה איזשהו מין מצב מתוח וכפו, שבו בעצם תושבי העוטף מצויים בעוצר, יש מצב שבו ישראל תהיה זו שתצטרך בעצם לראות ראשונה?
תראה, ישראל נמצאת בדילמה. אחרי שהיא לקחה החלטה לטעמי נכונה של להעדיף את חיי התושבים על איכות חייהם, ולהבין רגע מה הג'יהאד מתכנן, ולנסות לנטרל את האירוע הזה באמצעים מדיניים, דרך דיבורים עם המצרים שמדברים בעקיפים עם החמאס. היה צריך למצות את הדרך הזאת כדי שלא תהיה פגיעה. תארי לעצמך אם היינו יושבים הבוקר אחרי פגיעה של טיל נוטט באוטובוס או אפילו במכונית אזרחית. תראי, ההבדל המשמעותי בין רקטות לבין טילי נוטט
שהם פוגעים,
אין לה להם התראה, הם פוגעים והם גובים מחיר כבד בחיי אדם.
כמובן שגם רקטות עלולות לפגוע, אבל יש את כיפת ברזל שהרבה פעמים יכולה לנסות...
במיוחד יש את ההתראה.
כן.
את ההתראה שהתושבים יכולים להיכנס למקלטים, והרקטות אינם מדויקות. וטילי הנוטט הם מאוד מדויקים, וראינו את זה בעבר. ולכן מבחינה טקטית ההחלטה נכונה. השאלה מה ישראל עושה מבחינה אסטרטגית. כי מבחינה אסטרטגית יש פה בעצם משוואה חדשה שהציב הג'יהאד, ומאחוריו האיראנים בטהרן. אנחנו רואים את מנהיג הג'יהאד, זיאד נחלה, מבקר בטהרן, מתקבל בכבוד מלכים, ומוכיח לאדוניו האיראני שיש תמורה לתמיכה הפיננסית האיראנית בארגון, ותוסיפי לזה את הסיפור בצפון עם קריש, ובאיראן די מחככים את הידיים.
כן.
בהצלחה.
אז זהו, אבל אני רוצה לשאול אותך, חלק מהעניין, כשאתה אומר מחככים את ידיהם בהנאה, זה גם העניין הזה שבעצם, זו מין הסלמה אומנם יבשה, אין ירי, ואולי, וכמובן שעדיף הסלמה כזו, אבל תראה, ג'יהאד בעצם מחזיק את תושבי הדרום כרגע, כבני ערובה, יש לו דרישות, הוא פרסם רשימה של דרישות, וכבר ארבעה ימים שהתושבים אינם יוצאים, וארבעה ימים שאנחנו מדברים, וצהל גם דואג לסיקור של ההיערכות הגדולה שלו עם חיילים ועוצר יציאות ופריסות, ולהרחיק את החיילים מהגבול ולהזיז אותם וכולי, בעצם אנחנו, הם לא צריכים לעשות כלום, הטרור מצליח אפילו בלי לבזבז כדור.
אז אני הסברתי שבטווח הקצר היה נכון רגע לעצור, לראות על מה מדובר, לנסות להפעיל חלופה מדינית, והיא תמיד עדיפה על עוד, על עוד אימות צבאי, אבל אחרי שאני אומר את זה, המצב הזה לא יוכל להימשך. מדינת ישראל לא יכולה להיסחט על ידי ארגון טרור, אסור לתת לג'יהאד שום הישג בהיבט הזה, כי הוא בעצם יכפה עלינו בעתיד משוואה שכל פעילות שאנחנו מסכלים טרור ביהודה ושומרון או בירושלים או בתוך ישראל, אנחנו בני ערובה.
אז כמה זמן צריך לחכות?
אז תראי, זה שיקולים באמת שנשאיר אותם למי שמתכנן מבצע בעזה וצובר את הכוחות וצובר את המודיעין ויודע לאן הוא הולך. לא נספור להם את הזמן, אבל אין ספק שזה לא יכול להימדד ביותר משבוע, או בוא נגיד, זה לא בשבועות, זה בימים. ואנחנו צריכים להתמודד עם שלוש מגמות שהן לא טובות לנו. אחד, זה התחזקות הזיקות בין עזה ליהודה ושומרון.
כן.
ראינו את זה בנושא לירושלים, שהיא נקודה מאוד רגישה לכל העולם המוסלמי.
כך בעצם החל שומר חומות.
נכון מאוד. אבל זה לימד את ארגוני הטרור שהם יכולים לאיים עלינו מעזה, למרות שבעזה שקט. דבר שני, אנחנו לא יכולים לקבל את המשוואות שמנסים לכפות עלינו, וכנראה יש התרופפות בהרתעה כנגד הג'יהאד. מול החמאס ההרתעה עדיין מאוד חזקה, בנוסף להרתעה שהיא מקל, יש גם גזרים שישראל נתנה לחמאס, והוא מאוד מגלה עניין בהם, עבודת הפועלים בישראל, הסולר שנכנס, הכסף הקטרי, כל הדברים האלה ישראל יכולה לעצור אותם ויצרה אותם. אבל אנחנו רואים שהחמאס לא מספיק חזק לכפות את רצונו על הג'יהאד, ולכן אנחנו נזכרים במבצע חגורה שחורה ב-2019, בו צהל פעל רק נגד הג'יהאד, פגע בבא אבו אל-עטה,
כן.
שהיה נוהג לירות עלינו כל יום שעלה מלפניו בשעה 9 בערב, ולכן אני אומר, צריך, יש פה שתי חלופות, המצב הזה לא יכול להימשך, לא יכול להימשך יותר מעוד מספר ימים. ולכן יש פה שתי חלופות, אחת מדינית, אבל במדינית מאוד מאוד חשוב להסביר שישראל לא משנה את המדיניות שלה במלחמה בטרור, מבצע שובר גלים יימשך, ואסור שיהיה לג'יהאד שום הישג
אז אני רוצה לשאול אותך אם אתה מעריך שבעקבות הסיטואציה, שבעצם שני הצדדים כרגע מצויים על איזה עץ שהם לא יכולים לרדת על ממנו בקלות, אלא אם כל אחד צריך, אתה אומר, חלופה מדינית זו חלופה כמובן המועדפת, אבל אתה מעריך שיש לה סיכויים להצליח?
ברגע הזה אני חושב שסיכויי הנמוכים, אלא אם החמאס כתוצאה מהלחץ הכלכלי שישראל מפעילה על עזה, וכשאנחנו באמת מעריכים מאוד את תושבי העוטף, ועצובים מאוד שהחופש הגדול נקטע, אם כי אנחנו יודעים שיש ליישובים דרכים אלטרנטיביות, המצב בעזה הרבה יותר גרוע, והוא יהיה הרבה יותר גרוע אם לא יהיה להם חשמל, והסולר מיד בסוף השבוע ייגמר, ולכן אני חושב שיש סיכוי לחלופה המדינית, אבל אסור שיהיה לג'יהאד שום הישג מהפעילות הזו.
אוקיי.
בחלופה הצבאית צריך לראות שאנחנו מספיק מדויקים לפגוע בג'יהאד, ולא לפגוע בחמאס, כדי לא להיגרר לאותו עימות גדול שבו
כן.
אף אחד לא...
ואז זה יכול להסתיים בסבב קצר, אתה אומר.
נכון מאוד. אוקיי. בייחוד ממוקד בג'יהאד האסלאמי.
אלוף במילואים עמוס ידלין, מי שהיה ראש אמן, חוקר בכיר באוניברסיטת הרווארד היום, תודה רבה.
בוקר טוב ושבת שלום.
ושקטה, תודה. וככל שעובר הזמן, התושבים ביישובים הנצורים מתחילים לאבד סבלנות, כמובן. אנחנו עם כתבינו בדרום, רמי שני, מה אתה שומע מהם, רמי?
בוקר טוב, נורית. שרי הממשלה הפכו את יום אתמול ליום של הבטחות. אלו מהם שיש להם נגיעה לעוצר שהוטל על עוטף עזה, שוחחו עם ראשי היישובים ושנמו מהם בעיקר ביקורת נוכח הכישלון להגן על האזור בצורה שלא תפגע בתושבים. מדובר בהגבלה משמעותית על יכולות התנועה ממזרח לגדר, בעיקר לצרכים חקלאיים, גם בצורך בביטולי אירועים או נסיעות לצרכים שונים ושירותים שניתנים מחוץ לאזור, וכמובן חוסר יכולת לארח או לצאת להתארח אצל קרובי משפחה. כל זאת נוכח התראות חמות על ירי אפשרי של צלפים או שיגור טילים נגד טנקים. התראות שעד עכשיו לא מומשו. ראש הממשלה ושר הביטחון ואיתם גם הפיקוד הבכיר הצבאי הודיעו כי הם מבטיחים שקט, אז כן שקט יש, וגם תרעומת קשה על הסגר שלכאורה מצמצם את אפשרות הפגיעה בנושאים על הכבישים, אולם מותיר אפשרויות תקיפה של מטרות בתוך היישובים הנצפות מהרצועה. באזור מערב הנגב אומרים שאם הסגר מועיל במשהו זה רק למצפון השקט של מי שהחליט להפעילו.
רמי, תודה רבה, ואנחנו עם שיבולת שופט אדלמן, מנהלת הקהילה בקיבוץ נחל עוז, שלום.
בוקר טוב, שלום לך ולמאזינים.
קצה סבלנותכם?
נהפוך הוא. ראשית, המילה סגר או המילה מצור מלא היא לא נכונה אצלנו. יש מגבלות, יש מתח אצל כל אחד מאיתנו בבית, וגם מתח כללי. לא נוח ולא נעים לנו לחיות ככה, אבל אנחנו משתדלים מאוד תוך הבנה שצהל והמדינה עושים כמיטב יכולתם, אנחנו משתדלים מאוד לשמור על שגרה קטנה ואפשרית ככל שניתן בבית שלנו וברחבי המועצה האזורית.
איזה מסרים?
אנחנו מקבלים הרבה תמיכה.
ואיזה מסרים אתם מקבלים ככה מראשי הרשויות, אחרי שנפגשו עם ראש הממשלה, עם הרמטכ"ל, מה בעצם המסרים שמועברים עליכם, למה להיערך?
אנחנו קיבוץ ששייך למועצה האזורית בשער הנגב, ואנחנו בקשר ישיר עם ראש המועצה וכל ראשי המחלקות, כמו גם עם יישובים מסביב. המסרים שמועברים הם חוסר ודאות, ניסיון רב תחומי לשמור על שגרה בכל מה שניתן, ותמיכה גדולה בנו כיישוב פרטי וביישובים האחרים מסביב. מגבלות התנועה מאוד מאוד קשות לנו.
כן.
כמובן שכל מה שקשור לחקלאות, אנחנו קיבוץ שמסתמך על חקלאות, ובכל מה שקשור לחקלאות אנחנו נפגעים מ-day one, מהיום הראשון. יחד עם זאת אנחנו מאוד משתדלים לקיים שגרה, מערכת החינוך שלנו פועלת תחת המגבלות כמובן, וגם הקהילה מאוד מאוד משתדלת להמשיך בשגרת חייה.
תראי, במערכת הפוליטית וככה בשיח הציבורי עולה הרבה ביקורת על ההחלטה הזו של, של צה"ל והדרג המדיני בעצם להכניס אתכם תחת מגבלות מחמירות, בין השאר, מעבר לזה שזה פוגע בשגרת חייכם, שזה בעצם מציג כלפי חוץ איזושהי פחד, חשש, הצלחה של הטרור וכולי. זה גם מה שככה הרוח אצלכם, או שיש איזושהי הבנה שצריך לתת לצבא זמן להתארגן, ואולי אפילו להצליח בדרכים מדיניות להוריד את, את הג'יהאד מהעץ כדי למנוע הסלמה?
טוב, אני לא אענה תשובה פוליטית, אני רק אגיד שהרוח בנחל עוז מיום היווסדו כאחזות הנחל הראשונה בארץ בשנת 51 היא רוח מיוחדת במינה ששייכת, אני חושבת, לכלל הקיבוצים והיישובים כולם שהם בספר. זאת רוח איתנה, רוח שמבינה ומאפשרת ככל שניתן לצהל ולגורמים המדיניים לעשות את שלהם. זה בעיקר תלוי כמה זמן זה ייקח ואיך אנחנו יכולים לשמר איזושהי שגרת חיים שתאפשר לנו להוריד מתחים בבית האישי של כל משפחה. אני בטוחה שיש אנשים שחושבים גם אחרת. אני יודעת ומברכת על משפחות אצלנו שהעדיפו להתרחק כרגע ולבלות את סוף השבוע אצל משפחה וחברים, זה בסדר גמור, זה טוב. אנחנו מחזקים את ידיהם של החברים שנשארים בבית ומגלים חוסן מדהים. הקהילה הזאת, אני לא באה מהקהילה הזאת, אני מנהלת אותה ואני באה מאזור אחר, ואני נפעמת פעם אחר פעם לראות גם את הקהילה הספציפית של נחל עוז וגם את הקיבוצים שסביבה ואת המועצה שבתוכם היא פועלת. בסופו של דבר זה לא קל לנו.
כן, לא קל, זה ברור.
דברים יותר חמורים כמובן בעבר.
אני רוצה לשאול אותך, האם התושבים קיבלו הנחיות ברורות להיערך להסלמה?
התושבים שלנו מקבלים הנחיות כל הזמן בשוטף, גם הסברים מה הולך לקרות, וגם הנחיות, כי הדברים יכולים להתפתח לכמה כיוונים. הסלמה זה רק כיוון אחד, זה יכול גם להתפתח אחרת. והחיים האלה בחוסר ודאות הם הקשים ביותר, ולכן אנחנו משתדלים להעביר את המידע שמגיע אלינו מפיקוד העורף ומצהל מיד כשהוא מגיע בצורה מסודרת, ומשתדלים מאוד שכל החברים ידעו בכל רגע מה שניתן לדעת ולהיערך.
שיבולת שופט אדלמן, מנהלת הקהילה בנחל עוז, נאחל לכם שזה יסתיים מהר ובשקט. תודה רבה.
ככה גם אנחנו מקווים, אנחנו רוצים למסור מכאן שבת שלום ושקטה לכל עם ישראל.
שלום שלום, וכמובן לכל תושבי העוטף שיהיה שקט. סיפור מזעזע הראה אתמול באקו. בקופסת קרטון במרכז אקו נמטש אתמול ונמצא תינוק בן ימים ספורים בלבד. הצוותים הרפואיים שטיפלו בו מסרו כי מצבו טוב. המשטרה פתחה בחקירת המקרה. כתבנו קובי מנדל איתנו עם הפרטים של האירוע החריג הזה. שלום קובי.
שלום, בוקר טוב נורי. תינוק בתוך קופסת קרטון אתמול אחר הצהריים ליד מוזיאון אסירי המחתרות באקו העתיקה. זה מה שראה עובר אורח, ראה ולא האמין. הוא פינה את התינוק אשר נולד ממש בימים האחרונים לתחנת המשטרה באקו, שם צוות מגן דוד אדום אשר בדק אותו כשהוא בהכרה מלאה, מצא שמצבו טוב והעבירו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. דוקטור ורד פליישר שפר, מנהלת מחלקת הפגייה בבית החולים.
התינוק הובא למחלקה, כשהוא הגיע הוא היה לבוש, הוא היה עם טמפרטורה נכונה, כיוון שאנחנו לא יודעים שום דבר לגבי מהלך ההיריון, ולגבי מצבה של האם, הוא כרגע נמצא בפגייה של המרכז הרפואי לגליל ועובר הערכה ראשונית, אבל המצב שלו הוא טוב.
במקביל החלו אנשי מחלקת הביטחון של העירייה וחוקרי המשטרה בניסיונות להתחקות אחר מי שהניח את התינוק במקום ונעלם. הנה יניב אשור, מנכ"ל עיריית עכו.
עובר אורח הבחין בתינוק שננטש ברחוב בתוך קרטון והזעיק את המשטרה. ברוך השם, התינוק נמצא במצב טוב, בהכרה מלאה, והוא פונה לסדרה בדיקות במרכז הרפואי לגליל. מבחינת הרשות המקומית, מיד עם קבלת הדיווח, התחלנו בסריקות של מצלמות האבטחה ביחד עם המשטרה, וזאת במטרה להתחקות אחר מי שנטש את התינוק. כרגע לא ברור מי עשה זאת ועל איזה רקע.
אנשי מחלקת הרווחה של העירייה המלווים את הפעוט יצטרכו בהמשך למצוא לו מן הסתם מסגרת ביתית, מסגרת שתבטיח לו חיים שלווים ושגרתיים.
תודה קובי. עכשיו אנחנו עם חווה לוי, עובדת סוציאלית ראשית לחוק הנוער במשרד הרווחה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
איתך אני רוצה לנסות להבין מה בעצם צפוי לתינוק הקטנטן הזה בימים הקרובים, ובכלל, איך, מי הולך לדאוג לו?
קודם כל אני חייבת להגיד שזה אירוע חריג, זה מאוד מאוד יוצא דופן, שתינוקות ננטשים בארגז או בכלל ברחובות ישראל.
נכון.
בדרך כלל כשיש אירוע מהסוג הזה שתינוק ננטש או בכלל ילד ננטש, שירותי הרווחה נכנסים. קודם כל אנחנו נכנסים בנעליים של ההורים ומוצאים צו שמעביר אותם למשמורת שלנו.
זה משהו שקורה למשל אם האירוע הזה קרה אתמול בשעות הצהריים או אחר הצהריים, אז כבר במהלך הלילה הולכים לבית המשפט? כלומר זה משהו דחוף לעשות?
זה משהו דחוף, ואנחנו, יש לנו סמכות בחוק, לא, עוד לפני שהגענו לבית המשפט להוציא צו להפעיל אמצעי חירום, שבעצם מאפשר לנו לקבל את האחריות המסוימת על הילד, על מנת שנוכל לקבוע איפה הוא יהיה, לקבוע את הדברים הבסיסיים, החיים שלו לא נעצרים בארגז. ונהיה חייבים לקבל כל מיני החלטות לגבי הזאת. לפני שהגענו לבית המשפט יש לנו אפשרות להוציא, להפעיל אמצעי חירום, ובעצם מהרגע הזה זה נותן לנו סמכויות לפעול. וכמובן במהירות האפשרית עד יום ראשון אנחנו נצטרך להגיע לבית המשפט ולאשר תוך 96 שעות אנחנו צריכים להגיע לבית המשפט ולאשר כל החלטה שנקבל. כמובן שאני צריך למצוא סידור שמתאים לילד, לצרכים שלו.
מהן האפשרויות שיש בישראל לתינוק כזה? מה, משפחת אומנה?
בדרך כלל זהו, התחלתי להגיד, בדרך כלל זה הולך לכיוון של משפחת אומנה בשלבים הראשונים, ככל שמשטרת ישראל לא מאתרת את ההורים, או הורים יתגלו פתאום ויגידו, קרה משהו שהביא אותנו לעשות משהו כל כך דרמטי ויוצא דופן ונורא, ונוכל לשקול בחזרה את השיקולים של להחזיר את הילד הביתה, אז בסופו של דבר גם יכול להגיע למצב של החלטה
על אימוץ. אבל כמה זמן לוקח? כמה זמן לוקח בעצם להחליט החלטה כזו? זאת אומרת להגיע להחלטה של אימוץ, זה גם עניין שיכול לקחת כמה שנים, נכון?
זה יכול לקחת תקופה, בדרך כלל אם אין מחלוקת מסוימת או אם אין פתאום, את יודעת, נסיבות נורא מיוחדות, אז זה יכול לקחת גם כמה חודשים, זה צריך לקחת הרבה מאוד זמן, אבל אומנה זה ייקח כמה ימים בעזרת השם.
כן, עכשיו תגידי.
החלטות כאלה הן החלטות, בוודאי שמדובר בילד מאוד מאוד בן יומו, אז החלטות הן מאוד מהירות, לפחות להבטיח לילד בית, משפחה, עד שנדע יותר.
כן, עכשיו כמובן שהימים הראשונים לחייו של תינוק הוא צריך... הוא צריך חזה חם שמחבק אותו, הוא צריך חיבוק, הוא צריך מישהו שייתן לו תחושה של ביטחון בעולם החדש הזה שאליו הוא נכנס. מגיעים ממשרד הרווחה לבית החולים כדי להיות לצידו, או שהצוות בית החולים מקבל עדכון שזה ילד שננטש וצריך להתייחס אליו ככה ביתר חום, כי אין מי שככה יעשה זאת, איך זה עובד?
תראי, כרגע יש משולש שעובד. יש את המשטרה שמבצעת פעולות חקירה, ואני מקווה שיהיו תרומים. יש את בית החולים ששם נמצא הילד, ובית החולים בדרך כלל דואג לכל צרכיו של הילד. ויש את שירותי הרווחה, שהם בעצם הגורם שגם מתכלל את כל הדבר הזה, וגם נמצא בקשר מול בית החולים ומול המשטרה, על מנת לראות איך מתכנים.
כן, אבל זה הכל, את יודעת, ברמה התפעולית. ברמת הימים הראשונים שהילד צריך עם בוק.
בימים הראשונים הילד נמצא בבית חולים ונמצא צוות רפואי לצידו, ושירותי הרווחה נמצאים איתם כל הזמן בקשר. אני אומרת כרגע באופן כללי, אני כמובן לא יורדת לגופו של מקרה, נמצאים כל הזמן בקשר, כשהמטרה שלנו זה כמה שפחות זמן הוא יהיה בבית חולים, וילד יגיע כמה שיותר מהר למשפחה. החיבוק וההתקשרות הראשונית היא קריטית בימים הראשונים, ולכן חשוב לנו שהילד יגיע למשפחה, ושם הוא יקבל את כל מה שהוא צריך.
כן.
אז אנחנו עובדים על כל הערוצים האלה בו זמנית.
אבל כל זמן שהוא בבית חולים, אין איזה נציג או מישהו שזה תפקידו, להיות כרגע ממלא מקום ההורה בבית החולים?
לא באופן שאת מתארת, לא.
אוקיי. טוב, חווה לוי, עובדת סוציאלית ראשית לחוק הנוער במשרד הרווחה. נקווה שתמצאו לו בית חם מהר. תודה רבה.
בדיוק רציתי להגיד, אני ממש מקווה שהסידור הזמני יהיה ממש זמני וכמה שיותר מהר, או שהוא יוכל לחזור הבית, אם יש בית לדבר עליו, ובעיקר אם יימצא לו בית קבוע.
יש להניח שכבר יש מי שפנה אל, זאת אומרת, אל העמותות שלכם שמפעילות בתי אומנה, נכון? נכון? כלומר יש...
זהו, אז כאמור כבר העניין מתחיל להיות מטופל כמובן, וכבר התקשרו ויש גורמים שעוסקים בדבר הזה בוודאי.
את יכולה להגיד שאת, זאת אומרת, יש פניות של הציבור? יש הענות, פניות?
את זה אני לא יכולה להגיד באופן הזה, אבל אני יכולה להגיד שיש את עמותות האומנה שאפשר למצוא את הפרטים שלהם באינטרנט, שהם אלה שמקבלים את הפניות ובודקים אותם, אבל יש גם משפחות אומנה, ותמיד טוב שיהיה לנו עוד יותר, אז כן, יש מי שמטפל בדבר.
אוקיי. חווה לוי, משרד הרווחה, תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום.
שבת שלום. אנחנו בפרשת הסרסור בסוהרות בחיל הגלבוע, פרשה שמרחף מעליה ענן של סימני שאלה. אתמול הודיעה המדינה לבית המשפט כי היא תומכת בהסרה של חלק מצו איסור הפרסום הנרחב שהוטל בנושא. במקביל, כתבתנו עדה שטייף, המשטרה צפויה לגבות עדויות נוספות משתי הסוהרות שהתלוננו. בוקר טוב, עדס.
בוקר טוב, נורית. פרשת הסרסור בסוהרות בחיל גלבוע לפני כמה שנים ממשיכה להסעיר את הרוחות. בשל צו איסור הפרסום על פרטי חקירת המשטרה נותרו אלומות לא מעט שאלות. אמש פרסמה הפרקליטות כי ניתן בשלב הזה להסיר חלק מאיסור הפרסום. זאת מאחר שבמשטרה נאמר כי בשלב הזה אין בכך כדי לפגוע בהמשך החקירה, שכן היא נמצאת בשלבים מתקדמים. עם זאת, יושאר על כנו כל פרט הקשור לאסיר הביטחוני ופרטים העלולים לזהות את הסוהרות הנפגעות. עד כה נחקרו עדים רבים, ביניהם בכירים בשירות בתי הסוהר, אסירים ביטחוניים ואחרים, כמובן הסוהרות הנפגעות. כמו כן, נעשו פעולות חקירה בהן איסוף ממצאים ותימוכים אפשריים לגרסאות של הגורמים המעורבים. נזכיר שהשבוע אומתה הסוהרת הטוענת כי נאנסה בידי האסיר הביטחוני עם עדותו בחקירה. לטענתו, יחסי המין היו בהסכמה וביוזמתה של הסוהרת. השבוע צפויה המשטרה לזמן עוד סוהרות לעדות, ובהתאם יותר חלק מאיסור הפרסום.
המחירים מטפסים, אבל הישראלים מרוויחים פחות ופחות. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסמו אתמול, נרשמת ירידה בשכר הממוצע במשק, וגם ההייטק נפגע. איתנו כתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר, שלום.
שלום נורית, בוקר טוב. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסמו אתמול, השכר הממוצע במשק ממשיך לרדת זה החודש השני ברציפות, ובמאי הוא עמד על כמעט 12,000 שקלים. זו ירידה של 2.6% לעומת החודש הקודם. השכר הגבוה במשק נרשם בענף ההייטק ועומד על כ-27,000 שקלים. גם פה מדובר בהמשך מגמת הירידה בשכר. עוד לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, העובדים בענף המידע והתקשורת עם שכר ממוצע של כ-26,000 שקל ברוטו, ענף השירותים הפיננסיים עם שכר ממוצע של כ-23,000 שקלים, וענף החשמל והמים עם שכר ממוצע של 19,500 שקלים. לעומתם, השכר הממוצע הנמוך ביותר נרשם בענף שירותי האירוח וההסעדה עם שכר ממוצע של כ-5,700 שקלים.
תודה עינה, ורק נעדכן את הנהגים שכביש החוף שהיה חסום במהלך הלילה באזור אולגה נפתח לתנועה, הוא היה אמור להיות סגור עד השעה 12 בצהריים, אבל נפתח לתנועה לשני הכיוונים, צאו לדרך, נצא להודעות.
מה נשמע, נשמע, סוף השבוע.
גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
יו יו, מטיילים, מבלים, מטיילים, מבלים, מטיילים, מבלים.
חופשים בירושלים, בבוקר מטיילים, בלילה מבלים. כן, בבוקר מטיילים בעיר העתיקה ובשוק הצבעוני. בלילה מבלים באוטו אוכל ובאירועי חוצות. בבוקר מטיילים במוזיאונים, בגן החיות ובפארקים. בלילה מבלים בברים, במופעים ובמסעדות. חופשה בירושלים, הנחות והטבות למגוון בתי מלון ומוסדות תרבות. ב-itraveljerusalem.com
עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
פוליטיקה עכשיו, אחרי שבועות מנומנמים, בשבוע הבא צפויה להתעורר מערכת הבחירות בעקבות הפריימריז, הבחירות הפנימיות במפלגות הליכוד והעבודה. כתבנו הפוליטי יובל סגב, בוקר טוב.
בוקר טוב נורית, אני חושב שלהתעורר קצת תלוי באיזה מפלגה אנחנו מדברים. בשבוע הבא יערכו שני פריימריזים, הראשון ביום שלישי של מפלגת העבודה, שנותר מנומנם לחלוטין. גם אתמול שמענו כאן שניים מחברי המפלגה שמתחרים אחד בשני, עולים להתראיין ביחד בגלי צהל, והיה הרבה יותר קרוב לכנס אחדות מאשר לאימות. אז שם הפריימריז עדיין די מנומנמים, אבל יש כמות
אחרת.
מאוד גדולה של... כן, כן, לא, בטח בהשוואה למפלגת העבודה של, את יודעת, עד לפני כן. כמה שנים בודדות, אבל שם כן יש מספר מאוד גדול של מועמדים, 34 מועמדים שמתחרים בסוף כרגע על 4-5 מקומות ריאליים, אז עדיין יהיה צפוף, אבל בליכוד כמובן הרבה הרבה יותר מעניין. הפריימריז שם יערכו ביום רביעי, ממש עוד ימים ספורים, ושם כמובן הרוחות כבר מתחממות בצורה הרבה יותר משמעותית, בין אם זה בגלל כמות המתפקדים, כמות הכנסים, הריבים הפנימיים, הדילים, ומצד שני רשימות החיסול, וגם בגלל כל מיני שינויים של הרגע האחרון, עדיין מועמדים שלא יודעים אם הם יוכלו להתמודד או לא. כל פעם אנחנו שומעים על איזושהי פסילה חדשה או שינוי ביכולת להתמודד, ומנגד עתירות לבית הדין של הליכוד וגם לבתי המשפט. ראינו חלק מהמקרים מגיעים גם לבית המשפט המחוזי. ואתמול מישהו שמכיר את הליכוד לא כל כך רע מבפנים, מסר זאב אלקין, אמר כאן בגלי צהל שבית הדין של הליכוד הפך לכלי משחק של נתניהו שמאפשר לו לעצב את הרשימה כרצונו. אז שמה כמובן קשה, כשבית הדין אמור לתת סעד לכל מועמדי הליכוד, אבל הרבה פעמים כבר ראינו בימים האחרונים, בין אם זה הפסילה של דודו לניאדו ובין אם הפסילה של מועמדים אחרים שמקורבים למשל ליולי אדלשטיין, מראה שאולי יש אמת בדברים האלה של אלקין, וקצת חוסר הוגנות במה שקורה בליכוד.
טוב, האמת היא שזה מסקרן, כי יש שם יותר מ-100 מועמדים על, אני יודע, 30 ומשהו מקומות ריאליים, אז זה באמת קרב קשה ביותר. ואתה דיווחת אתמול, אולי בגלל המצב הזה, שערוץ 14 בעצם ניצל את המצב הזה, וחשפת פה בגלי צהל, שהוא הציע לפוליטיקאים מהימין ומהליכוד, קידום בפלטפורמות של הערוץ תמורת תשלום.
כן, אירוע מאוד לא שגרתי, וגם סוג של אירוע מתגלגל. אם האירוע הזה התחיל מאיזושהי הצעת השלום שהגיעה אלינו לגבי הרשתות החברתיות או האפליקציה והאתר של הערוץ, שאומנם שם סיפקו כתבות שנראו חדשותיות ובפועל היו במימון, רק אחרי הפנייה שלנו שינו שם את הגילוי הנאות לזה המתבקש של בשיתוף חבר כנסת כזה או אחר ששילם על אותה כתבה. אבל אז כבר התחלנו לשמוע גם על רעיונות בטלוויזיה, כך על פי עדויות שהגיעו אלינו ממספר מועמדים בליכוד שהוצאו או כחלק מאותה חבילת השלום, חבילת פריימריז גדולה של הערוץ, או בשיחות צד, או בשיחת טלפון. אפילו שמענו את אותו יוני ג'ורנו המעמד שמספר על כך אתמול, שממש אומר, הציעו לי רעיון בטלוויזיה תמורת 5,000 שקלים, ולכן אתמול הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו נכנסת לאירוע הזה, אומרת שהיא תבצע בדיקה, ושאם הממצאים מהפרסום שלנו יתגלו כנכונים, הם לא יעססו לנקוט אמצעים נגד ערוץ 14, כמובן אירוע מאוד מאוד לא שגרתי.
אוקיי, יובל סגב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה.
תודה, בוקר טוב.
ועכשיו אנחנו עם יושב ראש הליכוד העולמי, איש הליכוד, דני דנון, שלום.
שלום, בוקר טוב, נורית לך ולמאזינים.
גם אתה קיבלת הצעה מערוץ 14 לרכוש חבילת מועמד?
לא, את ההצעה המדוברת אני לא קיבלתי, אבל בהחלט לגיטימי לפרסם ברשתות החברתיות, באתרים שונים, משרדי פרסום בדרך כלל רוכשים את זה במספר אתרים.
אבל לא על זה מדובר.
אני לא מכיר את הפרטים של ההצעה שתיארתם, אבל אני כן חושב שזה לגיטימי לקדם דברים באתרי אינטרנט, גם של אתרי תקשורת, זה דבר שבעבר עשיתי והוא לגיטימי.
כן, לגיטימי לקדם, לרכוש מסע פרסום, פחות לגיטימי לכלי תקשורת להציע רעיון בטלוויזיה, או להציג באתר החדשות את הדברים ללא גילוי נאות. אז אתה אומר, אתה לא קיבלת הצעה כזו, ואתה צריך כזו? כי פעם היית מאוד מקושר בליכוד, אבל מאז נסעת לארצות הברית לשליחות באום, ועכשיו נדמה שהחיים שלך בפריימריז עלולים להיות טיפה יותר קשים.
בהחלט המסע הוא לא קל, כמו שתיארתם, זה 140 אלף בוחרים. יש גם שיר מאוד יפה של אהוד מנור, שאבי טולדנו שר אותו, שהערים גבוהים הרבה יותר בדרך חזרה. כמובן שעבורי שאני חוזר אחרי 7 שנים שלא הייתי על המגרש, זה מאתגר, אבל אני סומך על שיקול הדעת של החברים, ראו את העבודה שלי באום, זוכרים אותי גם בשטח כאן בליכוד, ולכן אין לי ספק שאני אזכה להכרת הטוב ויבחר ביום רביעי הקרוב, אבל לא ישנים הרבה, כולם רצים, יש הרבה לחץ, רשימה צפופה מאוד, רשימה טובה מאוד, ובסוף תהיה תוצאה טובה, זה מה שחשוב.
ככל שאתה יודע, אתה מופיע באיזו רשימת חיסול?
תראה, אני לא חושב שיש רשימות חיסול, האתגר הוא להיכנס לרשימות, ולכן אני חושב שכן אני סומך על שיקול הדעת של המתפקדים, למרות שתמיד מדברים על כל מיני דילים גדולים שמתחברים להם אינטרסים, בסופו של יום מגיע חבר הליכוד לקלפי, הוא יושב עם עצמו, הוא שואל את עצמו מי הוא רוצה לראות בקדמת הרשימה, ותמיד חוכמת ההמונים גוברת על הדילים הגדולים האלו שנרקבים במחשכים.
יש לך איזה הערכה ואיפה אתה תמוקם, איפה אתה מוצב? או שאיפה, חוץ מעבר ללהיות הכי גבוה שאפשר?
לגבי הרשימה, אין לי את היכולת, גם אני לא עשיתי סקרים בנושא. לגבי איפה אני רוצה להיות, אני רוצה קודם כל שננצח את הבחירות.
לא, הערכה ריאלית, לא איפה אתה רוצה.
לא, אז אני אומר, אני רוצה, אני אגיד לך את התפקיד בממשלה שאני רוצה, להיות שר
לביטחון, הלכת רחוק.
עומר בר לב הכושל, ולעשות דברים משמעותיים בנושא ביטחון הפנים.
בוא נשאר שנייה, רגע, בוא נשאר שנייה בפריימריז שלכם. תראה, בית הדין של המפלגה מונע מדוד לניאדו, אחד המתמודדים, להתמודד בעקבות כל מיני פרטים בעברו. הוא אשם בהתפרצות לבית, הקעת אישה, אבל הוא לא היחיד עם עבר פלילי או עם חשדות או איזושהי עננה מוסרית מעליו. אז איך אתה בעצם תופס את הדבר הזה? שבית הדין מונע מאחד, אבל מאפשר להרבה אחרים.
יש לנו מוסדות, יש לנו כללים. בכל מערכה מנסים לפסול אחד את השני, לצערי, וחלק מהמשחק הפוליטי, לא רק בליכוד. אבל המוסדות יש להם את התקנונים, השופטים שדנים בנושאים האלו. ובסופו של יום אני סומך על המערכות בליכוד, אבל אני לא מקבל את הניסיון, אני טועה כל יום אני פותח את החדשות, אני רואה כתבה על מה שקורה בליכוד, כל יום. עכשיו אני שואל את עצמי, מפלגת אופוזיציה, כל כך מעניינת, קודם כל זו תחושה שכנראה מבינים שאנחנו מנצחים.
בוודאי שהיא מעניינת, היא מפלגה מאוד גדולה, והיא מפלגה של מי שהיה ראש ממשלה במשך 12 שנה, בוודאי שהיא מעניינת.
וגם כנראה מפלגה שהולכת לנצח ולהרכיב את הבחירות, אבל אני רואה שיש פה כן איזשהו קמפיין. כבר שהתחיל, בלי קשר לתוצאה, עוד לא נבחרה רשימה, יש אזורים שיש מועמדים...
אבל אתה לא מרגיש... למה צריך קמפיין? אני שואלת אותך, אתה רואה ברשימה שלכם כל כך הרבה מתמודדים עם איזושהי עננה מעליהם, או חשדות, או הרשאות?
אני חושב שאני מזמין אותך להתקשר אליי ביום חמישי בבוקר, או ביום שישי שבוע הבא, ולדבר על הרשימה שנבחרה. אני אשמח לתת לך חוות דעת על כל אחת ואחד מהמועמדים שנבחרו. אבל שיש התמודדות של למעלה מ-170 מועמדים, ובסוף יבחרו 20-30 מועמדים במקומות ריאליים, צריך להתייחס למי שנבחר, לקדמת הרשימה ולראות מי נמצא שם, ואני בטוח שהתוצאה תהיה טובה יותר מכל המפלגות האחרות.
טוב, בתור סגן שר הביטחון לשעבר, שאגב פותר בידי נתניהו, איך אתה רואה את ההתנהלות בימים האחרונים בעוטף?
בושה וחרפה. תארי לכם, נורית, שעכשיו היו מודיעים לכל תושבי תל אביב שציר איילון סגור, ואי אפשר לנסוע בו, והרכבות מושבתות. אבל כיוון שזה קורה בעוטף, אז כאילו מתרגלים לכך, אבל לנו יש צבא חזק שמשמעותו לאפשר לאזרחי ישראל לחיות בשלום, בשלווה.
אבל הצבא החזק הוא שממליץ על הצעד הזה. תאר לך שלא סוגרים, אבל יודעים שיש איום של ירי נונטט, ויורים על רכב וחלילה שבתוכו יושבת משפחה.
אז צריך לנטרל את האיומים האלו. אנחנו לא צריכים לחיות בפחד, יש לנו יכולת צבאית, ותך אגב, יש לנו תקציב אדיר של מיליארדי שקלים, בדיוק בשביל שהצבא יאפשר לאזרחי שדרות לנסוע לבאר שבע, לנסוע לאשקלון, להתארגן...
אבל שנינו יודעים, דני דנון, שאת הצעד הזה לא עושה המערכת המדינית בלי שהצבא ממליץ עליו.
ההחלטה בסופו של דבר היא של הדרג המדיני, של ראש הממשלה, הוא צריך לקבל את ההחלטות האלו, אני חושב שהוא היה עסוק בחופשת הקיץ שלו, שאני בטוח שהוא ביטל אותה בסוף השבוע הזה, אבל הוא לא עוסק בדברים הנכונים.
אתה יודע, לא צריך להשקיע כל כך הרבה בלקבוע חופשת קיץ במדינת ישראל. אז אתה לא רואה שום היגיון בהחלטה הזאת?
אני חושב שפה בעיה מהותית. זאת אומרת, אם ימצאו את זה בשעות אחרי המבצע בג'נין שנתפס המחבל, זה דבר שאפשר להבין אותו. אבל ברגע שזה נהפך כבר לשגרה, ואנחנו נכנסים תכף לשבוע שני, ויש פה בעיה. יש פה בעיה במה שאנחנו משדרים לאויבים שלנו, שאנחנו עכשיו חוששים, ולכן אנחנו פוגעים באוכלוסייה האזרחית. לפי דעתי, הצבא היה צריך כן לתת לאזרחים את האפשרות לחיות חיים רגילים, לילדים ליהנות מהקיץ, ולא לשים אותם כרגע בהסגר, בגלל איומים של ארגון טרור.
איש הליכוד, דני דנון, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, בוקר טוב. ועכשיו אנחנו עם עוד פריימריסטית, חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה, שלום.
שלום נורית, בוקר טוב.
איך תעבירי את הימים הקרובים לפני הפריימריז?
לחרוש את השטח, להגיע לכל מקום, זה תענוג גדול, במפלגות דמוקרטיות באמת פוגשות ציבור, וזה משהו שהוא ככה מבורך, אבל את יודעת, לא פשוט.
תגידי, את לא מרגישה קצת עייפות בקרב הבוחרים שלכם? אולי אפילו קצת תסכול? כלומר, מה קורה שם כשאת מגיעה לפגוש את השטח? מה את שומעת?
תראי, בקרב הבוחרים שלנו, באמת, הם באמת ציפו שהממשלה הזאת תחזיק יותר זמן. וזה לא פשוט לפרק אחרי שנה, וכמובן שכולם היו מקווים שנמשיך עוד, לפחות עוד שנה, שנתיים. אבל בסופו של דבר, החוגי בית שלנו מלאים, אנשים מגיעים, מתעניינים, אכפת להם, יש התעוררות, זה שם מחיה חיים פריימריז, זאת אומרת, זה הופך את המתפקדים למעורבים, לחלק, הרבה הצעות עולות, הרבה שאלות, זה משהו
כמה ש... כמה מתפקדים חדשים התפקדו למפלגת העבודה לסביב הפריימריז?
להערכתי כ-4,000.
זה די מעט, לא?
זה יחסית מעט, אבל צריך לזכור שיש פיחות בהתפקדות למפלגות בשנים האחרונות, בגלל כל מיני תופעות, ואני מקווה שגם נעלה תהליכים שיחלפו. זה שבכלל מפלגת העבודה עדיין עם כמה עשרות אלפים מתפקדים, זה דבר שהוא מבורך, זאת אומרת, בהחלט משהו שהוא מרשים, אני גם מאמינה שהתפקדו יותר כשנצא עם הקמפיין בחירות שלנו, כי כמובן שהכל עכשיו סביב בניית הרשימה,
כן, אז בואי נדבר באמת על הרשימה, אני ככה הצצתי ברשימה של מי שנרשמו, יותר מ-30 מועמדים ל, אני יודעת, 4, אולי 5 מקומות ריאליים.
שזה גם אומר משהו על המפלגה הזו, בסופו של דבר, קודם כל...
שאין בה הרבה מקומות ריאליים. זה מה שזה אומר.
כמו שאמרתי, עוד קמפיין עדיין לא התחיל, וגם כשסגר הרשימה בדרך כלל יש תנופה, זה מה שקרה גם בפעם הקודמת. אחרי שנסגרה הרשימה, פתאום היינו 7 מנדטים בסקרים. וזה שאנשים מאמינים בבית הפוליטי הזה, ברעיון, דרכי תנועת העבודה, ולמרות המנדטים בסקרים, רוצים להיות שם ולהתמודד במפלגה שלנו, זה בהכרח אומר משהו. גם תראי, די משעמם אצלנו, כי אין אצלנו כל מיני תופעות שאת יודעת, לפרוץ לבתים, כל מיני מועמדים ככה מפוקפקים שמתמודדים, אצלנו באמת, תבחני, כולם ממש מגיעים מלב של עשייה חברתית, מתוך רצון ממש לתרום, זה די מדהים להיות בחוגי בית ולהגיד מאיפה בוחרים בכלל,
יש לך
מתחילים למיין.
יש לך הערכה לאיזה מקום תגיעי?
אני מכוונת הרבה יותר גבוה.
כולם מכוונים גבוה. השאלה למה את מעריכה שתגיע הערכה ריאלית.
תשמעי, הערכה הריאלית שלי גם מבוססת על הדדי סקרים שגם ראינו והכל, אני חושב שאני אגיע לחמישייה בפריימריז. אבל את יודעת, תפו, ובסופו של דבר את התוצאות סופרות בקלפי, אבל אני חושבת שהייתה שנה ממש מדהימה, העברתי הכי הרבה חוקים, הבאתי הרבה קבלות, וגם עמדתי על העקרונות של המפלגה.
וזה והכל. נותן לך תמיכה של ראשת המפלגה שלך? היא תומכת לך באופן פומבי?
מירב מאוד מפרגנת לכל עשייה, ואני גם מבינה אותה, יור מפלגה היא צריכה להיות ככה ממלכתית בתוך הסיפור הזה, אבל היא נתנה לנו, לי אישית, רוח גבית בהמון מהלכים כל השנה.
אבל היא לא הביעה תמיכה, היא לא הביעה ממש תמיכה בפריימריז.
היא לא תביעה בצורה כזו, גם מתוך המקום של לשמור על אחדות עשייה, תשמע, את עשייה...
אבל יש כאלה שכאילו הדיבור הוא שבהם היא יותר, זאת אומרת, אותם היא יותר דוחפת.
אבל שוב, זה דיבור, לא שמעת את מירב ככה אומרת את זה.
את יודעת שבפוליטיקה לא צריך לשמוע את אנשים אומרים דברים בפומבי ברדיו הארצי, יש מסרים שאפשר להעביר בצורות אחרות.
בוודאי, אבל אני יודעת על הערכה שיש למרב כלפיי וכלפי העבודה שלי, אנחנו ביחסים מדהימים ואני סומכת עליה ואני כאן ככה ככה עצור את זה, אבל לגמרי בערכה הדדית.
אוקיי, מה עמדתך לגבי האפשרות, תראי, את רואה את הסקרים, אתם 4, 5, הכי הרבה 5, יש גם סקרים שאתם על 4, אמנם לא ירדתם אל מתחת לאחוז החסימה, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, ודי, אנחנו עוד די הרבה זמן נותר עד הבחירות, אולי בכל זאת אתם שוקלים כן לחבור למרץ?
אני אגיד קודם כל משהו חשוב, על הרשימות מוגשות רק ב-15 לתשיעי. השיח הזה הוא שיח שמשרת מעמד צד אחד, וזה יש עתיד שמעוניין ככה להיות הציר החזק בגוש וישתות את כולנו, אבל למען...
מעוניין הוא הציר החזק בגוש שלכם.
לא, בוודאי, אנחנו גם מכירות בזה, אבל בסופו של דבר בממשלה האחרונה ראינו שכשלשמאל יש יותר כוח, ובעבר הייחוד הזה הקטין אותנו, היינו אלה שידענו לבלום עסקת חבילה שפוגעת בעובדים, להילחם בחוק ההסדרים למען מענים לגיל הפרישה, ברפורמה של הרגולציה, איפה שיש עתיד היו מחוץ למשחק לחלוטין.
אבל אני לא שאלתי אותך על יש עתיד, שאלתי אותך על מרץ.
לא, אז אני באמת אומרת, האינטרס היום של מצביעי שמאל, שמאל מרכז, הוא שיהיה יותר כוח למפלגות שמייצגות אותם, ולכן...
כן, אם הם עוברים את אחוז החסימה, אבל חברת הכנסת לזימי.
לא רק שנעבור, פה אני אומרת את זה בשידור, אנחנו נגדיל את כוחנו, אני יודעת את זה, אני מכירה...
יותר משבעה מנדטים לעבודה, את אומרת?
אני חושבת שיותר משבעה מנדטים לעבודה, כן. טוב. אני לא אומרת לך 20, אני אומרת לך אבל שיהיו יותר, אני באמת מאמינה בזה, אני יודעת גם שיש מי שעובדת על זה מאוד מאוד חזק.
אני לא יודעת מה זה אומר על מרץ, אבל אנחנו עוד נראה. חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה, תודה רבה.
תודה רבה לך נורית.
שלום, שלום, שבת שלום. ועכשיו למתיחות שבין סין לטיוואן, צבא סין מימש אתמול את איומיו אחרי ביקור יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני ננסי פלוסי באי. הצבא הסיני פתח באש חיה לעבר שטח טיוואן כחלק מתרגיל צבאי. האם הם ילכו עוד רחוק יותר? הכתבה של כתב החוץ, עמית קלדרון.
Our purpose in doing so, we want to increase interparliamentary cooperation and dialogue.
הרחבת שיתופי הפעולה והדו שיח בין הממשלות. זו המטרה ששמה לעצמה יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני ננסי פלוסי כשהגיע לבקר השבוע בטיוואן. אלא שהביקור גרם דווקא לפעולה ההפוכה מצד בייג'ינג, שראתה בביקור התערבות בענייניה הפנימיים של סין והחליטה להגיב בשטח. בתקשורת הממלכתית בסין דיווחו אתמול בבוקר כי כוחות צבא השחרור הסיני פתחו באימוני אש חיה במיצר טיוואן. זמן קצר לאחר מכן נורו טילים סינים סמוך לחוף המזרחי של טיוואן, אבל בטייפי היו מוכנים למתקפה, עליה התריעו בסין עוד לפני ביקור פלוסי. התקיפה, מסבירים בטיוואן, רק מחזקת את החשיבות בשמירת הקשרים הדיפלומטיים. לאור התרחיש הנוכחי, מכריזה דוברת משרד החוץ של טיוואן, ג'ואן או, הממשלה לא רק תחזק את יכולות ההגנה שלה, אלא גם תחזק קשר עם מדינות שונות כמו ארצות הברית. אנו נחושים כעת אפילו יותר לשמור על הריבונות שלנו. האימות הצבאי לא נעלם מעיני ארצות הברית, לאור ההאשמות הסיניות שהאמריקנים יזמו את הביקור בשטח שסין טוענת ששייך לה, בארצות הברית מבהירים גם היום כי אין בביקור כל שינוי בגישה כלפי סין.
ואנחנו ננסה לבדוק מה קורה שם עכשיו. ישי זריהן, תושב טייפי, בירת טיוואן, שלום לך.
שלום,
שלום, שלום וברכה.
דיברתי איתך לפני יומיים, ואמרת שהטיוואנים חוששים, אבל רגועים ושמחים על הביקור. אחרי שנפתח התרגיל הצבאי הסיני, מה התחושות?
התקשורת פה בעת רף. מבחינת העם זה מתחלק לשתיים, יש את המבוגרים יותר שקצת יותר רגועים דווקא, כאילו די רגילים לסיפורים האלה של סין, אבל הצעירים יותר דווקא חוששים, כאילו זה כבר נהיה ממשי, אז
מרגישים את זה. עד כדי שזה מאיים על שגרת החיים, כלומר אנשים אולי לא הולכים לעבודה או נסגרים בבתים כאלה?
זהו, אז יש את ה... הם חסמו פה הרי עם ספינות, יש פה ספינות ש... בעצם בספינות קרב, אז דייגים לא יכולים לצאת לעבודה, יש פה הרבה כתבות על מלא דייגים שלא יוצאים לעבודה, למעט כאלה שהם אמיצים מספיק כדי לשוט עם הספינות שלהם. אז זה פוגע בהם. ולגבי טיסות, הטיסות, השמיים פה בוטלו ביומיים האחרונים 50 ומשהו טיסות, אנשים לא יכולים לצאת החוצה, זה סוג של סוגר פה כן. על כולם.
זה ממש, זה ממש משפיע על שגרת החיים. עכשיו, מה לגבי התרגילים של ירידה למקלטים, זה נמשך?
תרגיל ירידה למקלטים לא, אבל נורו 4 טילים כן. למים לשטח הימי הטריטוריאלי. אז בעוד 22 מטוסי קרב שטסו גם על השמיים פה, אז זה כן מלחיץ, זה כבר ממש.
וכשהטילים האלה נורו, היו אזעקות בטיוואן?
לא בטייפי לפחות. יכול להיות אולי באזורים אחרים שאני לא יודע, כן. לא שידוע לי, כי זה רק בשטח הימי.
כן, בדיוק.
לא,
אני מנסה להבין כן. את מידת החשש. בקיצור, שקט מתוח כרגע אצלכם. או שקט שמופרע על ידי מטוסי כן. קרב מדי פעם.
כן, זה בעיקר מי שרוצה לצאת מפה. יש גם כמה מפורסמים שיצאו, ובתקשורת ממש יוצאים עליהם, שהם מנסים לברוח. והם, מהצד שלהם אומרים שהם רק תפסו טיסה בשביל טיול, כאילו מתחילת פה תחושה של אנשים גם שהם מנסים לצאת מפה כדי לברוח בכל הסיטואציה.
כן, האמת היא טוב, זה באמת מציאות משונה כשלא כל כך רגילים. יש שם, כשקורים דברים כאלה, גם שם התקשורת פותחת בגלים פתוחים, אמרת שהתקשורת בהיסטריה, אבל זה כזה כמו בישראל שקורה משהו ואז פתאום כל הטלוויזיה והרדיו והכל מופקע לטובת פטפוטים אינסופיים בנושא?
חד משמעית, זה בלייב, כל מקום שאתה הולך, אתה רואה טלוויזיות, יושבת ראש האמריקאית, אתה רואה את זה בכל מקום, כי סך הכל השגרה פה בדרך כלל רגועה עד כדי משעממת. אז עד שיש משהו כזה, זהו.
אז יש לכם גלים פתוחים אינסופיים. טוב, ישי זריהן, תושב טייפי, בירת טיוואן, נאחל לכם שקט.
תודה רבה, גם לכם שם בישראל.
תודה, תודה שדיברת איתנו, להתראות. Blessing is blessed, גאווה כחול לבן באליפות העולם עד גיל 20, במהלך הלילה, Blessing אפריפה בין ה-18 מרמת גן, כתף את מדליית הזהב וקבע שיא אליפות בריצה ל-200 מטרים, כתבנו בר פלג, רק שני הצנים לפניו השיגו תוצאה טובה, משל אפריפה, שלום בר.
שלום נורית, בוקר טוב. הצן הישראלי Blessing אפריפה רשם אמש הישג היסטורי באליפות העולם עד גיל 20 שנערכת בקולומביה. אפריפה זכה במדליית הזהב בריצת ה-200 מטר, כשהוא עצר את השעון על 19 שניות ו-96 מאיות, תוך כדי ששבר את שיא התחרות ואת השיא הישראלי כמובן. אפריפה הוא הצן הרביעי בהיסטוריה מתחת לגיל 20 שקובע תוצאה של פחות מ-20 שניות. הקודם שעשה זאת היה הצן האגדי יוסן בולט, כעת פניו של אפריפה קדימה. הוא הגיע לאליפות אירופה לבוגרים שתארך במינכן בעוד כ-10 ימים, והוא מקווה לעלות שוב על הפודיום, גם בתחרות הזו.
משה שלונסקי באולפנינו, לקראת מחשבות בעם, שלום.
בוקר טוב, יש לנו היום אורח, נחמיה שטרסלר, הפרשן הכלכלי של הארץ.
אתה אבל... עכשיו מחליף אורחים בעקבות פרישתו של השותף הוותיק?
אנחנו זוכים באורחים. נפל דבר בישראל אגב, מיכל שיר עברה מתקווה חדשה ליש עתיד, והמערכת הפוליטית מזועזעת. ראש המוסד מקבל אישור מהיועץ המשפטי של המוסד למתנה של פקר בשיעור 20,000 דולר. התגובה, בהתחלה פקר רצה לתת 100,000 דולר. עתיר נסגר, אלא מה? גידי וייץ בארץ,
וכאן... ייסגר, עוד לא נסגר,
דעתי. ייסגר, כן, וחבר הכנסת גפני לא אוהב את מתן כהנה, הוא מכנה אותו אנטיוכוס, הוא לא יהיה בכנסת, כי מה כבר מתן כהנה עשה בשביל מדינה? ניפגש בשמונה.
ממשיכים. בוקר טוב, רמי שני.
בוקר טוב נורית, למאזינות ולמאזינים. עונת האבטיחים עכשיו בעיצומה, במקשות, בשווקים ובמרקולים, יש הרבה ירוק בחוץ, אדום בפנים, עם או בלי גרעינים של אבטיח. ביחד עם תמיר בסון מחברת זרעי גדרה סינג'נטה, שחוגגת השנה 70 שנות פיתוח זרעי ירקות, נטעם את הזן שנחשב לטעים ביותר, ואחר כך גם זן של עגבניות שבגלל צבעו הכהה השחור, הוא יכול בהחלט למלא שני מרכיבים של הסביך, עגבניות סלט ויותר חציל. לביצה צריך עדיין לדאוג באופן שונה.
זה אבטיח שנקרא Fascination, אבטיח ללא גרעינים שמצטיין בחיי מדף מאוד 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 טובים, במרקם מאוד קרנצ'י ונעים בפה, וכמובן בטעם סופר מתוק, ושהוא בעצם חוויה לחך ולטעם הישראלי.
מה שאוהבים היום זה אבטיחי כיס כאלה קטנים, אישיים, זה לא זה.
הוא לא אבטיח מיני, הוא אבטיח גדול בעצם, שמגיע למשקל בין 10 ל-12 קילוגרם בממוצע. אבטיח נפלא, באמת אבטיח סופר טעים.
והעגבניה החדשה, שניח, זה העגבניה שמותמת לסביך.
העגבניה שאנחנו מציגים בין השלל, שוב, שלל המוצרים שאנחנו מציגים, אנחנו נציג עגבניה שנקראת יום, מוצר חדש שלנו, עגבניה שזכתה בתחרות העגבניה הטעימה ביותר. עגבניה בצבע שחור, שמאופיינת בעצם מעבר לצבע והנראות האטרקטיבית שלה, גם הטעם שלה הוא טעם חמצמץ מתוק כזה, יש לו טעם מאוד מאוד עשיר באנטוציאנינים.
שני אלו יוצגו בתערוכת אגרו משוב הקרובה, אם אתם בדרך לשם תצטרכו להמתין עד החודש הבא. ובינתיים נזכיר לכם הנהגים ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. באנו לשטח לאכול את הסביך והאבטיח שנחשבים לטעימים ביותר. בריאות לכל, שבת שלווה ובוקר טוב ישראל.
בעוד חודש יש 9 בספטמבר, ואנחנו עדיין לא יודעים אם הילדים שלנו ילכו ליום השני לבית הספר בעוד חודש הזה, כי אנחנו בינתיים עדיין עדים להמשך המסעים ומתנים בין המורים לאוצר, אבל אנחנו כבר נתחיל סדרה של שיחות עם דורון ויה, שלום לך.
בוקר טוב נורית.
דורון בן 55, עבדת 30 שנה בשבק, אתה אב לשלושה, וב-1 בספטמבר אתה מצפה להיכנס לחנך כיתה.
נכון, וכבר נערכים.
מה, קודם כל איפה? איפה אתה הולך ללמד?
אני מלמד, מתחיל שנה שנייה בכפר הנוער ויצו בנחלת יהודה בראשון לציון. ואני מתחיל לחנך כיתה יוד, שנה שעברה לימדתי רק בתחום המקצוע היסטוריה ואזרחות.
כלומר במסגרת סטאז'?
סטאז' כן, אבל משרה כמעט מלאה, והשנה אני מתחיל לחנך גם בנוסף ללימודים המקצועיים.
כלומר בעצם אתה עשית גם תעודת הוראה? כלומר לפני, כדי להגיע?
אני בשנה האחרונה שלי בשבא כבר התחלתי את ההכנות לפרישה, ועשיתי הסבה להוראה, וקצת בער בי הנושא של החינוך, והחלטתי שאני הולך לכיוון הזה. עשיתי את ההסבה להוראה במסלול הטובים לחינוך של יוצא מערכת הביטחון, ועשיתי זה במכללת קי בבאר שבע, ואת הסטאז' עשיתי במכללת לוינסקי
בתל אביב.
במסגרת, כן, במסגרת אבל של ראשון לציון משתפתי את הפעולה וכל המורים בעיר.
אז בוא נדבר קצת על, 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 על מה פגשת כבר במערכת, כי אתה לא נכנס טרי לגמרי, אתה כבר נכנס לחנך כיתה, אבל אחרי שכבר פגשת במערכת, זה גורם לך מה, יותר מוטיבציה או חששות גדולים?
תראי, אני אגיד את זה ככה, ההתמודדות כמורה מקצועי אצלי לפחות בגלל הניסיון שלי הייתה התמודדות עם ילדים לא פשוטים, זה כפר נוער, זה פנימייה עם ילדים, זה מה שבחרתי, ילדים שהם חלקם ילדים שמגיעים למסגרת אולי אפשר להגיד אחרונה, וכבר אז זה היה התמודדות עם ילדים מאוד אתגר בשבילי.
כן, אבל מה לגבי המערכת? לא נשאר לנו כמעט זמן, אבל מה לגבי ככה המערכת? כלומר, זו מערכת שונה לחלוטין ממה שהכרת.
כן, אבל היא מערכת שמכשירה את המורים, ובאתי בצניעות למערכת הזאת, צריך לומר. היא מכשירה את המורים מההתחלה ועד הסוף, גם אם זה הסבה להוראה, מערכת שהיא פשוט להתפעל מההכשרה ואיך שמכינים אותך.
וואו, טוב, יפה. קודם כל, אני משמח אותי לשמוע מישהו שככה אומר דברים טובים. דורון ויה, אנחנו נקטע את השיחה הזאת כי אנחנו עומדים ללוות אותך בהליך הכניסה שלך כמחנך כיתה וגם במהלך השנה. אז עוד נדבר, דורון ויה, המורה. תודה לעורך איתי שריג, למפיקות תומי קאץ ונטע רז, על הביצוע הטכני יאלי הראל, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון, עורכת הדיגיטלי יולי אמיר. מיד אחרינו נחמיה שטרסלר ומשה שלונסקי, מחשבות בעם. אני נורית קנטי, שתהיה לכולנו שבת שקטה וצוננת.